הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
שתי נשמות נפגשות, מתחברות באהבה סוערת. שני אנשים נפגשים. מביטים אחד לשני בעיניים ורואים את ההווה וגם את העתיד. מבינים שרוצים לקשור גורלם יחד, להקים בית, מלא בצחוק ילדים ואהבה. שני אנשים מתאחדים משני יחידים, הופכים למשפחה אחת. עוברים לגור יחד, מאחדים חשבונות בנק. אישה אחת מתחתנת. היא רוצה שזה יצליח ומגיעה לזוגיות חדורת מטרה. היא מבינה שזוגיות היא לא סרט של דיסני, שיש בעליות ומורדות, שהיא דורשת תחזוקה, שלפעמים צריך לעשות ויתורים. אז האישה הזו מוותרת על המקצוע שלה, על השאיפות שלה, על כרטיס האשראי שלה, על הגישה לחשבון הבנק, על עצמאותה. אישה אחת מבינה שזוגיות היא לא סרט של דיסני, אבל מופתעת לגלות יום אחד שהזוגיות שלה דומה יותר לסרט של היצ'קוק, סרט אימה שבו היא השחקנית הראשית. אישה אחת מגלה יום אחד שכבר שנים מתחת מעקב שבן זוגה ואב ילדיה שתל מכשירי האזנה ברכב שלה, גנב אותה, רימה אותה והכניס אותה לחובות. לאישה אחת נשמעת השטיח מתחת לרגליה כשהיא מבינה שהיא חיה שנים בשקר, ברמייה, ועכשיו עליה להתחיל לבנות את חייה שוב, מחדש. שלום לכם ולכן. הפרק הזה הוא פרק פולו-אפ לפרק שבו הוצג הסיפור של נועה, אשר סבלה מהתעללות רגשית וכלכלית ארוכת שנים על ידי בן זוגה לשעבר, אשר גזל ממנה את עצמאותה הכלכלית והותיר אותה שבורה ושקועה בחובות גדולים. הפרק נעשה בחסות סופרפארם במטרה לקדם את המודעות לאלימות בתוך המשפחה. באתר סופרפארם תוכלו למצוא מידע חשוב, חיוני ומעשי בנושא אלימות במשפחה. בפרק הזה ננסה להבין האם ניתן היה למנוע את המקרה הזה, לעצור בזמן את כדור השלג המתגלגל. נבין מהן היו נורות העזרה שיבבו בדרך, איך אפשר למנוע את המקרה הבא, וכיצד ניתן לצאת ממערכת יחסים הרסנית שכזו. להשגת המטרות החשובות הללו הגיע לכאן היום עובדת סוציאלית תמר שוורץ, מנכלית עמותת רוח נשית, העוסקת בשיקום תעסוקתי כלכלי לנשים נפגעות אלימות. שלום תמר, ותודה שלום. שהצטרפת אלינו היום.
תודה שהזמנתם.
הסיפור של נועה הוא סיפור נפוץ מדי לצערנו, ויש לי באמת המון שאלות בנוגע אליו, אבל אולי נתחיל בשאלה הראשונה, נראה שהסיפור הזה כולל אלימות כלכלית, אבל לא רק, יש בו גם אלימות רגשית, ואני אשמח אם תסבירי קצת על סוגי האלימות השונים ועל ההבדל ביניהם.
טוב, אז שלום ותודה שאתם עוסקות בנושא החשוב הזה ומעלות אותו למודעות הציבור, זה חשוב מאוד. אני אגיד קודם מילה כללית על אלימות. אנשים ששואלים אותם מה זה אלימות במשפחה, מה האסוציאציה שעולה לכם, אז הם בדרך כלל יציירו תמונה של אישה עם פנס בעין. אלימות פיזית לא צריך להסביר, רואים את הסימנים הכחולים על הגוף. אלימות מינית בעידן המיטו, גם אותה פחות צריך להסביר. אבל אלימות יש לכולם, ואלימות יש מסוגים רבים לצערנו הרב. ואני מציעה לך, במקום המילה אלימות, לשים את המילה שליטה. ואז הכל מסתדר. אני רוצה רק לחדד שאלימות איננה סימטרית. יש גם נשים אלימות, ויש גם גברים אלימים, אבל זה לא, בכלל זה להשוות את הגרגיר להר. אוקיי? לכן אני אדבר בעיקר על נפגעות. כי בעיקר הנפגעות הם נשים, ורוב הפוגעים הם גברים. העולם שלנו הוא עולם פטריארכלי, הוא לא עולם שווה, לא בתפקידים בכירים, לא בשכר, וגם לא באלימות. וגם הכוח הממוצע, הפיזי של גבר, והכוח הכלכלי, והכוח החברתי, הממוצע של גבר, הממוצע הוא יותר מאישה, כך שגם אם הם הולכים מכות, נקרא לזה במרכאות, אז הגבר ידוע לעליונה, הוא מלכתחילה בעמדה טובה יותר. עכשיו, הסיפור של שליטה, אם נחזור, אז את מבינה שאלימות פיזית או אלימות מינית זו שליטה דרך הגוף, ואלימות רגשית, אלימות רוחנית, אלימות נפשית, אלה שליטה דרך המיינד, דרך הנפש, אני תכף אגיד איך זה בא לידי ביטוי, ואלימות כלכלית זה שליטה דרך חשבון הבנק. בכל המקרים מדובר על שליטה בין זוג אלים ובין זוג שרוצה להכפיף את בת הזוג שלו לרצונו, לצרכיו. לכן מקרי הרצח, שאגב הם מיעוט, יש כ-20 נרצחות בשנה, ויש 800 אלף נשים נפגעות אלימות בישראל. זה כמובן אין פרופורציה בכלל בין שתי התופעות, וכמובן טוב שכך, רצח זה כמובן הקיצון, הקשה והמחריד. מקרי הרצח של נשים בישראל מתרחשים כמעט תמיד כשהאישה עוזבת או אומרת שהיא רוצה לעזוב. מה זה מראה לנו? שגבר אלים בקצה אפילו לא מוכן שהיא תעזוב אותו. הוא ממש מרגיש שהאישה היא חלק מגופו, חלק מנפשו, חלק מהעצמיות שלו. והוא מנסה להחזיק אותה באמצעותו. או על ידי טרור, הפחדה, הרתעה, היא ממש בדריכות כל הזמן, שמה תגיד את הדבר הלא נכון, זו אלימות רגשית, השפלות, הקטנה, והאישה הזאת שיוצאת, בטוחה שהיא טיפשה קטנה ומטומטמת, כי את קטנה, את לא שווה כלום בלעדיי, ואלימות כלכלית כוללת שליטה משני סוגים. אנחנו נוטות לחלק את זה, וגם במחקרים וגם בפרקטיקה רואים, לשני טיפוסים של גבר אלים כלכלית, השתלטן והמסתיר. השתלטן הוא זה שמרכז אצלו את כל השליטה על כל האמצעים הכלכליים של המשק הביתי, ואם תחשבי על זה במאה ה-21, בחברה מערבית, שליטה כלכלית היא השליטה האפקטיבית ביותר. מה את בלי חשבון הבנק שלך? מה את היום, עכשיו אני שמה אותך ברחוב, אין לך שקל עלייך, את יכולה להסתדר. הוא לא מאפשר לה לצאת לעבוד, אני אומרת במרכאות, אם הוא מאפשר, הוא מחזיק את השליטה, אין לה כרטיס אשראי, אין לה צ'קים, יש לה רק כסף מזומן שהוא יקצה לה, כמו שהורה מקצה דמי כיס לילד שלו, היא מדווחת לו על כל שקל, על כל ארטיק שהיא קונה לילדים, הוא מחליט בלעדי על ההוצאות, אני רוצה לתת דוגמאות, כי שמעתי בדיון חברי כנסת אומרים, ילד שלא קונים לו אייפון, זה אלימות כלכלית, הוא התוות ההורים. מישהו מחברי הכנסת אמר, אישה שבעלה לא ירשה לה לשרוף 10,000 שקל על בגדים, ולא נשאר לו מסכן כסף לכרטיס כדורגל, אז וי כמה המשפט הזה המוסטריאוטיפים, מגדריים. אז לא, זה לא מדובר על להעיר לאישה בזבזנית. מדובר על סיפורים מאוד קשים, ממש של הרעבה. נשים סיפרו לנו שהם לא הצליחו להניק והבן זוג לא ירשה לקנות מטרנה. לא, את תניקי, אפילו שהפתמות שלך פצועות וזבות דם. שליט בלעדי עושה את כל ההחלטות הכלכליות לבד, מקטנות ועד גדולות. היא תלויה בו לחלוטין, ולכן אני אספר לך עוד נתון מזעזע, 40%, כמעט חצי, מהנשים שכבר יוצאות ממעגל האלימות, ותאמיני לי, צריך לאחוז בציצית ראשה כדי להוציא את עצמה ממעגל האלימות. צריך כוחות על זה, מאוד קשה לצאת, יותר קל להישאר. 40% שכבר יוצאות, חוזרות לבן הזוג האלים, שזה נתון מזעזע, נכון? אם אני אשים אותך בתוך כלוב הריות ואני אפתח את הדלת, את תברכי ולא תרצי לחזור. למה הן חוזרות? לא היה לי מה לאכול. הייתי תלויה בו כלכלית. אגב, אישה עצמאית כלכלית, את יודעת מה אחוז החזרה של נשים עצמאיות כלכלית? 0.01. גילינו את התרופה, את החיסון, לאי חזרה למעגל אלימות, וגם ליציאה עצמאות כלכלית. אז זה הסוג השתלטן. הסוג השני זה הסוג המסתיר. אני תמיד אומרת שזה סוג מסוכן לא פחות. משום שהוא יכול להיות מאוד נחמד, אבל היא לא יודעת, והוא עושה חובות.
נועה, מהסיפור שהוצג בפרק הקודם, היא נשמעת רחוקה שנות אור מהסטריאוטיפ שקופץ לראש כשחושבים על המקרים האלה. היא משכילה, היא עצמאית, כשהוא מכיר אותה היא גרה לבד, היא מפרנסת את עצמה, היא מספרת שהיא גדלה בשכונות הטובות של תל אביב, וגם עליו לא הייתי מנחשת שככה הוא צפוי להתנהג, הוא איש עסקים מצליח, גולש, נשמע בחור מגניב כזה, חברותי, רומנטיקן, מספר לכל החברים שיש להם יחד. והשאלה הראשונה באמת שעולה לי בהקשר הזה, היא האם יש פרופיל כלשהו לפוגעים? או לנפגעות, או לחלופין שכל אחד יכול לעשות את זה, וכל אחת יכולה לחוות את זה.
טוב, אז אני אגיד את החדשות הרעות והחדשות הטובות. זאת אומרת, התשובה היא כן ולא. קודם כל לא, אין פרופיל, בטח לא סוציולוגי. אצלנו בעמותה מטופלות נשים לא משכילות ומשכילות, שליש מהנשים הם בוגרות תואר ראשון לפחות ומעלה. יש לנו גם דוקטוריות ופרופסוריות, יש לנו גם סלב בעמותה. אני כמובן לא אגיד אף שם, אני רק אתן שתי דוגמאות שהם התראינו בתקשורת, כך שהם הפרו את פרטיותן. פרופסור אורנה ברי מרמת אביב, אני לא יודעת אם שמעת עליה, אישה שמאנשים המושלמות האלה, שכולנו מקנאות בהן, נראית מצויה, אני גם גרה ברמת אביב, היא הישראלית הראשונה שעשתה אקזיט הייטק, זאת אומרת היא מספר אחת בעולם העסקים, היא הייתה מנכלית משרד המדע, זאת אומרת הגיעה לטופ במשרד ציבורית, והיא גם אשת אקדמיה, הגיעה לטופ גם שם, פרופסור, אני חושבת למדעי המחשב, אבל תפסי אותי, אני לא זוכרת בדיוק באיזה תחום, בקיצור אין תחום בחיים שלה שהוא לא מושלם, והיא יצאה כמה רעיונות בתקשורת, סיפרה ש17 שנה הייתה נשואה לגבר אלים, ההתפרצויות האלימות הפיזיות שלו היו בודדות, אבל הבית היה כל הזמן באווירת טרור, הייתה קומן דרוכה לא להרגיז אותו, והוא שלט בכל האמצעים הכלכליים, היא הרוויחה יותר ממנו כל הזמן, היו תקופות שהוא לא עבד, והוא תמיד הרוויח פחות ממנה גם כשהוא עבד, והלא היה לה גישה לחשבון הבנק, היית מאמינה, והדוגמנית קרן מיכאלי, זה סיפור גם שהתפוצץ בתקשורת, שהייתה נשואה לאילן בנדוב, הבעלים של פרטנר, הם גרו בכפר שמריהו, או הרצליה פיתוח, באיזה וילה שם, היו לה משרתים, היה לה הכל, לא היה לה שקל לקנות לעצמה ארטיק. גם דוגמנית בינלאומית מצליחה, אחרי זה עשתה סבא להוראה, הייתה מורה נערצת ומצליחה. המשכורת נכנסה לחשבון הבנק, לא היה לה שום גישה לחשבון הבנק, הוא שלט בה לחלוטין. אז אין, מה כן אפשר? לא נתונים חיצוניים, זאת אומרת, זה לא שתפגשי גבר משכיל, מגניב, שגר בתל אביב, אז אין לך סיכוי להיות נפגעת אלימות. אני חושבת שמה שכן מאפיין, וזה באמת קשה יותר לגלות, את לא רואה את זה ברגע ראשון, וזה לא כתוב על המצח של אף אחד, זה פרופיל אישיותי מסוים. זה גבר, לרוב, רוב הגברים הפוגעים, זה גברים מאוד פגועים בעצמם. רובם, למעט קצה של פסיכופטים, שזה סיכוי הטיפולי שם, השיקומי הוא, לא רוצה להגיד לא קיים, אבל מאוד נמוך. כמעט כל הגברים הפוגעים יש בעברם ילדות פוצעת, ילדות אלימה, המודל שהם ראו הוא מודל לא מיטיב, זה גברים עם צרכי שליטה מאוד גדולים. למשל, אם הוא מתקשר אלייך 30 פעם בשלב ההתאהבות או גם אחרי זה, יש הרבה נשים שיראו את זה כחיזור, אני רואה את זה כאובססיה.
בוא ניקח רגע שוב את המקרה הזה, לפני החתונה במקרה שלהם כמעט לא היו שום סימנים שמעידים שזה עומד לקרות. יש כל מיני סימנים שבדיעבד אפשר לזהות, כמו זה שהוא היה מופיע בכל מיני מקומות שבהם היא נבילתה ומשכנע אותה לחזור הביתה, אבל בזמן אמת קשה מאוד להבדיל בינם לבין התנהגות שהיא נורמטיבית של אדם מאוהב. לי זה היה נראה שהמפנה הגדול חל שהם החליטו להתחתן, זה מרגיש שאז הוא כנראה חש מספיק בטוח כדי לחשוף את הפנים האמיתיות שלו, והאם זה באמת נפוץ שההתנהגויות השתלטניות, האלימות, מוסתרות היטב בהתחלה וצצות פתאום כשיש איזשהו ביטחון אחרי חתונה או ילדים, או שבדרך כלל יש סימנים מקדימים ונורות עזרה שאנחנו יכולים לזהות בשלבים הראשונים כבר?
תראי, לדעתי תמיד יש מההתחלה, כי לעשות הצגה אפשר שבוע, אחרי זה זה יוצא. נכון שהתפרצויות אלימות יכולות להיות בגלל טריגרים כמו לחץ כלכלי או לידת ילד, את יודעת, לא ישנים, או קורונה, משבר בריאותי, זה גם נכון, שגם דברים חיצוניים, שחלקם קורים אחרי החתונה, שמתחילים להתמסד, את יודעת, בהתחלה זה אהבה וציפורים ופרפרים, ואז מתחילים קשיי החיים, זה גם טריגר לאלימות. אבל אני אומרת, הסימנים תמיד היו שם, פשוט בשלב האהבה, עתיתי לתת לעצמך הסברים. הרבה פעמים נשים נפגעות אלימות מספרות שבהתחלה, לפני הניסויים, או בתקופת הניסויים הראשונה, לא הייתה אלימות פיזית, עוד לא הייתה אלימות כלכלית, בהתחלה אין חשבון בנק משותף, אבל הייתה אובססיה, כי בת כולם מספרות על אובססיה וקנאה מופרזת. זאת אומרת, זה הסימן הראשון שצריך להדליק נורה אדומה, שיש פה צרכי שליטה מאוד מאוד גדולים.
אני חושבת שגם במקרה הספציפי הזה, אז היה גם את המקרים האלה שבהם הוא הגיע וביקש ממנה לחזור, אבל הוא גם ביקש ממנה לעזוב את העבודה שלה. ואת מספרת פה שזה אחת מהנורות נורות הזרה המרכזיות.
נורה מאוד חזקה. עזבי, תטפלי בבית, תטפלי בילדים. זה שליטה. אז זה שליטה א', כי עבודה זה מקום שאת פוגשת אנשים. הוא לא רוצה שתפגשי, שיתחילו. הוא חושב שכל הגברים בעולם מתחילים עם אשתו, ובעבודה הרבה פעמים נשים יצאו דרך זה שהיא סיפרה לאיזה חברה טובה בעבודה, והחברה אמרה, תקשיבי, זה לא נורמלי, את צריכה להתלונן. זה שלושה דברים שהוא מצליח אם הוא לא נותן לה לצאת לעבוד. אחד, לבודד אותה מקשרים שלא יוכלו לעזור לה, או לתת לה רעיון לצאת. שתיים, עבודה נותנת הערכה עצמית. תחשבי על עצמך, הרבה מהדימוי עצמי נבנה מההישגים המקצועיים שלך, זה כל בני אדם, ואלימות כלכלית, אם את לא עובדת, אין לך כסף, את תלויה לחלוטין בבן הזוג האלים.
אחרי החתונה ליאור מבקש מנועה לתת לו את הפרטים לחשבון האישי שלה, מסכם איתה שהוא זה שיהיה אחראי על החשבונות, ושמעכשיו הוא ייתן לה כסף מזומן לפי הצורך. כאן משהו מתחיל להריח לא טוב, אבל מהצד השני, ישנם יועצים כלכליים שונים שממליצים להתנהל רק במזומן כדרך לשלוט טוב יותר בהוצאות שלך. אז איך אני יודעת אם מדובר באלימות כלכלית או במעשה לגיטימי? וישנן גם נשים רבות שבמסגרת חלוקת התפקידים בבית וההבניה המגדרית בחברה, אומרות שהן לא מבינות כלום בכסף ומעדיפות שעל הצד הכלכלי יהיה אחראי בני זוגה. אם אני לא נכנסת בכלל לחשבון ואפילו לא יודעת את הסיסמה, האם זוהי אלימות כלכלית? האם יש איזשהו גבול, איזושהי נקודה שאני יכולה להגיד זה כן וזה לא?
אלימות כלכלית זה מושג הפרפר, חמקמק. קודם כל, אלימות כלכלית לא מתרחשת בחלל ריק. היא מתרחשת לא כהסכמה של שני בני הזוג. אם שני בני הזוג מסכמים ביניהם שהוא יודע יותר טוב לבשל, אז הוא יבשל ולא היא. אז זה בסדר, נכון? הסיפור באלימות זה שאין הסכמה שצד אחד מכפיף את רצונו על השני.
השליטה הכלכלית היא באמת הייתה המוטיב המרכזי בסיפור של נועה וליאור, אבל היא לא הייתה ההתנהגות הבעייתית היחידה. הוא העביר אותה מסכת של התעללויות רגשיות, השפלות, הקטנות, הוא עקב אחריה, הוא שיקר לה, הוא התקין מכשירי האזנה ברכב שלה. האם ממה שאתם רואים, אלימות כלכלית בדרך כלל מגיעה גם עם סוגים אחרים של אלימות?
בהחלט. לרוב בבתים אלימים מתקיימות כל סוגי האלימות. פשוט שליטה מזוויות שונות, מהנפש, מהגוף, מהבנק, בידוד. ב-99% מהבתים האלימים תתקיים אלימות כלכלית מהסוג השולט. 80% מהבתים האלימים תתקיים אלימות כלכלית מסוג המסתיר. ב-100% מהבתים תתקיים אלימות רגשית.
איזה סוגים של מניפולציות רגשיות אנחנו רואים שגברים משתמשים בהם בשביל לשלוט בנשים ולבודד אותם?
יש שני סוגים. אחד, בדרך כלל אחרי התפרצות אלימה, הוא דווקא מאוד מצטער לרוב. ואז הוא בא אליה, אבל את יודעת שאני אוהב אותך, את יודעת שאני עושה את זה רק כי אני אוהב אותך, אני רוצה באמת לדאוג לך, לחנך אותך, להסביר לך. זה פשוט בגלל שאני עצבני, בגלל שאני לחוץ, בעבודה, בעסקים, בחבר שלי עצבן אותי. 1001 סיבות ותירוצים להתפרצות הזאת, וגורם לה להרגיש שאת לא מבינה אותי, הוא גורם לה להרגיש כאילו היא גרמה לזה, היא הביאה אותו לזה, עצבנה אותו. ואז לא הייתה לו ברירה. נו, תראי לאן הבאת אותי, תראי מה עשית. האשמת הקורבן, שם עליה את הסיבה להתפרצות שלו. זה סוג אחד. וסוג שני הוא להראות שכאילו כל הזמן הוא הקוזק הנגזל, אני קורא לזה. הוא המסכן, כמה אני עובד קשה, לא מעריכים אותי, את מה שאני עושה פה, מה אתם בלעדיי, את לא שווה כלום בלעדיי, מי ירצה אותך, אני היחיד שהייתי מוכן לקחת אותך. דברים כאלה שגורמים לה להרגיש מאוד קטנה, שתגיד תודה שהיא זכתה בקיומו בחייה, ושלא תתלונן.
אני חושבת שזה מה שאנחנו ראינו פה במקרה הספציפי הזה. זה אומר לה כל הזמן שאף אחד לא מעריך אותו, שאף אחד לא חושב שהוא מספיק טוב, שהיא לא מעריכה אותו, ושהיא לפעמים היחידה שכן מצליחה לראות, גם מאשים אותה לא מעט בזה שאם הם נכנסים מחובות זה בגללה, ואם משהו קרה זה בגללה. כשאישה מבינה שיש לה עסק עם גבר אלים כלכלית, היא בבעיה גדולה, כי כדי לעזוב היא צריכה כסף, וזה בדיוק מה שחסר לה. אני יכולה רק לנחש שרוב הנשים הללו נשארות במערכות יחסים רעילות, רק כי אין להם אמצעים כלכליים לצאת ממערכת יחסים שכזו. מה הן כן יכולות לעשות?
את יודעת שאישה נשארת במעגל אלימות בממוצע לפחות 10 שנים, שנים ארוכות, שהן דוחות את היציאה, הן חוששות, יותר מאשר על עצמן, על הילדים. היא אומרת, אני הייתי מוכנה להיות ברחוב, אבל מה הילדים שלי יאכלו? קודם כל, כל אישה שרוצה לעזוב, לא לעזוב לבד. זה מאוד מסוכן. בקצה זה יכול להיגמר ברצח. חלילה, אני לא אומרת שכל מי שמתגרשת מגבר אלים נרצחת, גם אם הוא לא ירצח, הוא יכול להסלים את האלימות, ואת המעקבים, ואת השליטה שלו בך. לכן הייתי מציעה להתקשר למוקד 118 של הרווחה, ולהתייעץ. והם ילוו אותך לפנות למרכז האלימות באזור מגורייך. יש 250 רשויות בישראל, יש 170 מרכזי אלימות, כמעט בכל רשות. ואם לא, אם את גרה ממש ביישוב קטן, אז בעיר הסמוכה יש מרכז אלימות, זה שייך לרווחה, לפנות אליהם שילוו אותך בתהליך. ספציפית, אם את מעוניינת בשיקום כלכלי תעסוקתי, את מוזמנת לפנות אלינו, לרוח נשית, תקישו בגוגל, תיכנסו לאתר שלנו, אפשר גם באופן מקוון, אפשר גם להתקשר אלינו, 072-250-777-0, תפנו, ואנחנו נעזור לכם בתהליך
הרוב. מה אתן מציעות לנשים כאלה? לפעמים נשים ששנים לא עבדו, לפעמים נכון. נשים שמגיעות עם חובות, יש נכון. בכלל איך לעזור להם?
בהחלט, כן. אנחנו מצמידות למנטורית, שהיא עוזרת לה בהכל, מלמדות אותם התנהלות בחשבון בנק, הוצאות, הכנסות, עוזרות להם במיצוי הזכויות שלהם, ייעוץ פנסיוני, ואז איך מחפשות עבודה, איך כותבות קורות חיים, איך ניגשות לרעיון עבודה. אנחנו רוצות בסוף התהליך אישה עומדת, מתפרנסת בכבוד, מנהלת חשבון בנק, עצמאית כלכלית. מניסיון שלנו ומהמחקרים, אישה כזאת כמעט לא תגיע שוב למעגל האלימות.
האם הפתרון היחיד ולעזוב, או שבמקרים מסוימים אפשר לטפל ונזוג לשקם את מערכת היחסים?
אני חושבת שברוב הבתים האלימים אפשר, רוב הגברים האלימים אפשר לטפל בהם. מה הבעיה? גברים פחות נוטים להגיע לטיפול. טיפול נתפס בטעות כאני חלש או אני משוגע. אם גברים יפנו לטיפול, אני מאוד מאמינה ביכולת של רובם מאוד להשתקם, להבין שהמודל שהוטבע בהם הוא מודל לא טוב, וללמוד דרכים חלופיות לביטוי כעסים ותסכולים, שלא דרך אלימות ושליטה, למתן את הצרכי שליטה שלהם. אבל אני לא אגיד לאישה שסובלת מאלימות, תחכי, תטפלו בזה. למה? כי א', אולי הוא לא ירצה ללכת לטיפול, וגם אם הוא ילך לטיפול, זה יכול להיות מאוד ארוך, ובינתיים מה שתספוג מכות. אז קודם כל כדאי להפריד כוחות, קודם כל היא צריכה להיות מוגנת, ואז אפשר להתחיל טיפול.
האם היית ממליצה לנשים לנהל חשבון בנק פרטי בנוסף לחשבון המשותף?
זה אולי יפתיע אותך, אבל לא. לא בהכרח, אני לא נגד שיהיה לה חשבון בנק פרטי, תשאלי אותי, לי אין חשבון בנק פרטי. יש לנו חשבון בנק משותף שפתחנו עם נשואנו, בן זוגי ואני, לשנינו יש גישה מלאה לחשבון הבנק, לשנינו יש כרטיס אשראי, לכל אחד יש פנקס צ'קים, כמעט לא משתמשים היום בצ'קים, כן? ביט. מה שאני הכי ממליצה, זה שכל אישה תדע מה קורה בחשבון, בין אם הוא פרטי לבין אם הוא משותף, ושיהיה לה אמצעי תשלום משלה. זה מה שאני ממליצה. זה יכול להיעשות גם בחשבון המשותף, לא חייבות חשבון פרטי.
כשנועה פנתה אל אמא שלה עם התלונות שלה אחרי שהיא עזבה את הבית, אמא שלחה אותה חזרה, ואומרה שאם הוא לא מכה אותה, שתמצא דרך לחזור. והגישה הזו לא ייחודית לאותה הם, ישנם רבים שרואים בשלום בית ערך עליון, ולכן אם אין אלימות פיזית, מצפים מהאישה לספוג. איך הסביבה צריכה להגיב במצב שבו אישה מגיעה ומספרת סיפור כמו שנתקלנו בו עכשיו?
מה שאת מתארת לצערי הרב מאוד שכיח, כל כך קשה לה לצאת, אז להגיד לה לא, אל תעזבי, מצד שני אני גם לא אוהבת את השני, כן, תתגרשי, תצאי, תגידי לו עוד. לא, תעשי את זה חכם, קודם כל תבררי איזה נכסים יש, כי ברגע שתגידי, באותה שנייה הוא יסתיר נכסים. ולבני המשפחה אני אגיד, אם באה אליכם, תבינו שהייתה צריכה תהומות לגייס תעצומות נפש שאין לתאר, כדי להגיד ולהודות, תהיו יחד איתה, תחזיקו לה את היד, כשהיא מתקשרת ל-118, ואני אגיד לך עוד, אל תתקשרו במקומן, הדבר הראשון שנלקח מאישה נפגעת אלימות הוא השליטה על חייה, ולכן זה הדבר הראשון שנחזיר לה. תנו לה את המספר ותגידו לה להתקשר אלינו. היא חייבת לעשות את הצעד הראשון. יהיו עוד מיליון רגרסיות בדרך שהיא תתחיל את התהליך אצלנו, אבל המוטיבציה הראשונית היא חייבת לעשות. אי אפשר לעשות במקומה.
תמר, שוב, אם תוכלי להגיד את סדר הפעולות בצורה מסודרת ומה בדיוק קורה בשלבים האלה, אמרת שאישה כשהיא חושבת לעזוב, אז היא צריכה להתקשר לרווחה, 118. כמה זמן לפני העזיבה הזה צריך לעשות? מה קורה משיחת הטלפון ועד רגע העזיבה ומה קורה אחר כך?
אם עולה בך אפילו הרהור ראשוני. לא, כבר את יודעת שמחר את סוגרת את הדלת. ממש הרהור ראשוני, את אפילו מתלבטת, לא בטוחה שמה שקורה לך זה אלימות. את יודעת שלא טוב לך, לא טוב לך בניסויים. את מרגישה קטנה, מושפלת, ושאת דרוכה, וכל דבר שאת עושה, את חוששת מתגובתו של בן זוגך. בסדר? תתקשרי ל-118. אגב, הם עובדים 24/7, כל השנה, חוץ מיום כיפור, ואת גם יכולה להתקשר באופן אנונימי. אם יש לך חברה כזאת, את יכולה להתקשר בשמה, אבל זה לא יהיה במקום שהיא תתקשר אחר כך. ואני ממליצה לאותה אישה להתקשר ולהתייעץ מה לעשות, והם ידריכו אותה. אם היא רוצה, היא גם יכולה לפנות למרכז לבניית אלימות באזור מגוריה. יש 170 כאלה בכל הארץ. סביר להניח שבאזור מגורים שהיא גרה, יש כזה. ולהתייעץ. אבל אם היא לא רוצה לבוא פיזית, שתתקשר. בדרך כלל הזמן שצריך, זה הזמן שצריך נפשית לעשות את זה. כדאי שבזמן הזה תתחיל לברר ולהתעניין כמה שהיא יכולה על נכסים כלכליים, על חשבון הבנק, מה קורה, כי זה הדבר הראשון שהגבר יסתיר אם הוא ידע שהיא עומדת לעזוב. לא לעזוב לבד, לעזוב עם ייעוץ, עם ליווי, עם תמיכה.
תודה. לפני סיום הייתי רוצה שוב להזכיר שבאתר של סופר פארם תוכלו למצוא הסברים רבים הכוללים דוגמאות מפורטות, המלצות לפעולה ורשימה של מרכזי סיוע. אם אתם מזהים את הסימנים הללו במערכת היחסים שלכם או במערכת היחסים של קרוביכם, אנא אל תחכו שזה יעבור, משום שזה לא יעבור, וברוב המקרים רק ילך ויחמיר. פנו בבקשה לעזרה. אלימות כלכלית לא משאירה צלקות כמו אלימות פיזית, לא כואבת בגוף כמו אלימות מינית, היא אלימות שקופה, קשה לזיהוי. אלימות שמתבצעת כמעט בחסות החוק, בחסות החברה. כ-30% מהאנשים בישראל מדווחות שלבני זוגם נתונה הסמכות הבלעדית לנהל את העניינים הכלכליים במשפחתם. נשים, מרצונן, מרפות ידיהם מהעיסוק בכסף, בטענה חוזרת שאינן מבינות בזה כלום. אבל כסף הוא כוח, וכשנותנים לבן הזוג לשלוט על הכסף, נותנים לו כוח עצום. ישנם כאלה המשתמשים בכוח שניתן להם בתבונה ובחוכמה, עוזרים לבית להתנהל כלכלית נכון, תוך שמירה על כבוד ושוויון בבני הזוג. אך אחרים, במעטפת של דאגה וחיסכון, משתמשים בכוח לשלוט על כל היבט בחיי האישה שאיתם. שליטה על הכסף פקנה להם שליטה על המזון שתאכל, על הבגדים שתלבש, על התחבורה שבאמצעותה תגיע לעבודה, אם יש בכלל עבודה, על הטיפולים הרפואיים שתקבל ועל החשמל שתצרוך. יש כאלה המשתמשים בכוח שניתן להם כדי לכלוא את האישה ולהפוכה לשבויה בביתה, מושפלת ונתונה לחסדיו של בן זוגה. אם אין לך גישה לחשבונות, אם את צריכה לבקש אישור מבן זוגך על כל הוצאה, אם הוא מנהל רישום דקדקני של הוצאתייך, אם הוא מקטין, משפיל ומאיים כשאת חורגת מההנחיות שלו, את נמצאת במערכת יחסים מתעללת. זכרי שעל אף שהשינוי קשה, מפחיד ודורש אומץ רב, הוא אפשרי. פני לרוח נשית או לאחד ממרכזי הסיוע הנוספים לייעוץ. תודה רבה תמר שוורץ על השיחה ועל הידע הרב שהבאת לכאן היום, וגם על העשייה המבורכת שלך ושל כל ארגון רוח נשית. תודה לרחלי מישורי הנפלאה על היוזמה החשובה הזו והפעילות הענפה שלה בקידום המודעות לסוגי אלימות שונים במשפחה. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, ותודה מיוחדת לשלי נוי, עורכת התוכנית.